Acá, loco. טוב, אנחנו מתחילים היום בפרק השני. כן, אז בכותרת של הפרק הזה, במריה כוחות הלב שמידת החלק אשר בו, או לא יימצאו המעלות והפחיתויות. טוב, אז בואו אנחנו... טוב, מריה כוחות הנפש. הרמב"ם פה בעצם מתייחס לשאלה של המצוות והעבירות, ודן בשאלה איפה העניינים של המצוות והעבירות באים לידי ביטוי בנפש האדם. עכשיו, זאת אומרת, הטיעון שלנו זה לא במשמעות הגופנית של המצוות והעבירות. זאת אומרת, זה ברור שהמצוות והעבירות באות לידי ביטוי בגוף, נכון? זאת אומרת, כשאדם מקיים מצווה, אז הוא מביא את גופו להיות במצב מסוים. ובמהימנעות מהעבירה, אז גם פה אנחנו דואגים לכך שהגוף שלנו לא יהיה במצב שאנחנו קוראים לו מציאות של עבירה. אז זאת אומרת, ברור שהמצוות והעבירות באות לידי ביטוי בגוף האדם. אנחנו לא דנים בשאלה איפה המצוות והעבירות באים לידי ביטוי בגוף. זה כשאתה לומד את ההלכות, אז אתה יודע איך זה בא לידי ביטוי בגוף. כן? אומרים לך, אתה צריך לאכול. אתה צריך להניח תפילין. אתה צריך ליטול לולב. אז זה בעצם הביטויים הגופניים של המצוות. או אתה צריך להימנע מאכילת נבלה. אז אתה יודע איפה בגוף צריך לדאוג שהגוף לא יהיה במצב כזה של אכילת נבלה. אבל אנחנו דנים בנפש איפה באות לידי ביטוי המצוות והעבירות. דע כי המרי והמשמעת התוריים, התורנים זאת אומרת של התורה, מרי זה בעצם עבירה, משמעת זה מצווה. אמנם ימצאו לשני חלקים מחלקי הנפש. איפה המצוות והעבירות באות לידי ביטוי במציאות הנפשית? אומר הרמב״ם, והם בשני חלקים, והם החלק המרגיש והחלק המתעורר לבדם, ובשני אלו החלקים יהיו כל העבירות והמצוות. אבל חלק הזן והחלק המדמה אין משמעת בהם ולא מרי, הואיל ואין לדעת ולבחירה בשניהם מעשה כלל, ולא יוכל אדם לבטל פעולתם או להגבילם בפועל מה. זאת אומרת, במילים אחרות אין לנו שליטה עליהם. אנחנו נפרט את זה יותר, אני רוצה קודם כל שנראה קצת יותר את התמונה. לא, תראה כי שני אלו החלקים הוצאו מרזן והמידה אפילו בעת השינה, מה שאין גם אפשר כוחות הנפש. אמנם החלק השכלי יש בו מבוכה, אבל אני אומר שאפשר שיהיה בזה הכוח גם כן לשמעת ומרי, לפי אמונת דעה בטלה או אמונת דעה אמיתית, אבל אין בו מעשה שיאמר עליו בסתם שמעשה מצווה או עבירה. ולפי כך אמרתי למעלה שבשני החלקים האם יימצאו העבירות והמצוות. כן, עד כאן הדברים של הרמב״ם ביחס ל... ביטוי של המצוות של התורה או העבירות ביחס לנפש האדם, איפה זה בא לידי ביטוי בנפש. אז בואו ננסה להבין מה הוא אומר. הרמב"ם כותב לנו במשפט הראשון את המסקנה בעצם. חלק המרגיש והחלק המתעורר, בשני אלו יש את העבירות והמצוות. כדי להבין איך הוא הגיע למסקנה הזאת, אנחנו נבחן את כל היכולות הנפשיות, ובואו נראה איזה יכולות נפשיות שותפות במציאות המצווה או העבירה. הרמב"ם אומר ככה, החלק הזן לא שייך בו עניין של מצווה עבירה. זה מובן גם למה, כמו שהוא מסביר, שהחלק הזן בעצם פועל בלי קשר לבחירה שלנו. כלומר, אנחנו לא יכולים להשפיע עליו. אין שום אפשרות השפעה עליו. כי הוא פועל. זאת אומרת, אם אדם יכול לגרום לזה שתיפסקנה פעולות של, של, של הזן בגוף, אדם יכול לא לאכול, נניח, ועל ידי זה לא יהיה מזון בקיבה ולא ייווצרו כל מיני פעולות. אבל אחרי שיש את המזון בתוך הקיבה, אין לך שליטה על זה. זאת אומרת, הכנסת המזון לתוך הגוף היא לא פעולה של הזן. איך אנחנו מכניסים מזון לתוך הגוף? מה בנפש עושה את זה? מה מתעורר, נכון? כמו שאמרנו. זאת אומרת, אתה מניע, נניח שאתה לוקח את האוכל ומכניס אותו לתוך הפה. אז אתה מניע את היד, לדוגמה, כדי לתפוס את האוכל. מה מניע את היד? המתעורר. אמרנו שמה שמניע את המתעורר, זה אתה יוצר לו סביבה. והמחשבה יכולה להיות סביבה שמכוחה מתעורר נער. המחשבה על האוכל הזה. יכולה להיות סביבה שמכוחה מתעורר נער. אבל בסופו של דבר יש לנו את המתעורר שמניע את הגוף ואז נעשה את הפעולה של האכילה. עכשיו בינתיים, כן, בזה ודאי שיש לנו שליטה, אבל כשהמזון נכנס כבר לתוך הגוף באופן בלתי הפיך, הוא נמצא כבר בתוך הקיבה, אנחנו לא יכולים להשפיע שום דבר על הזן, כלומר, מאז מתחיל לפעול הזן, כן, הוא מפרק את זה וזה, חלק את זה, לנצל את מה שצריך לנצל וכו'. זה הגוף שלנו עושה בלי שיש לנו יכולת השפעה. כן, אז לכן בזה בכלל לא שייך לדון. הרמב"ם אומר בעצם, שם אני לא מחפש את העניין של המצוות או העבירות, כיוון שבזה אין לנו שליטה, אז בכלל זה לא משמעותי. גם אומר הרמב"ם, גם המדמה, גם בדמיון, אין לאדם בחירה. ביחס הדמיון. מה הכוונה שלו? אז הסברנו, מה זה המדמה? כלומר, כשאדם חווה חוויה חושית של המרגיש, החוויה הזאת נרשמת בנפש. איפה? בדמיון. כן, נספגת בנפש, בדמיון. שזה עניין אחר, זה לא עצם החוויה החושית של המרגיש. זה הרושם מהחוויה החושית שנספג בנפש, הוא נספג בדמיון. הספיגה הזאת אין לנו שליטה עליה. אנחנו לא יכולים למנוע אותה. כשאתה תהיה חווה חוויה חושית, היא תרשם בדמיון. אתה יכול להחליט ביחס לחוויה החושית, האם אתה תחווה אותה או לא. למה אנחנו יכולים להחליט ביחס לחוויה החושית, אנחנו נדבר על זה, אבל אם חווית חוויה חושית, אתה לא יכול למנוע את הספיגה שלה בדמיון. אתה לא יכול למנוע אותה. אתה רואה מראה מסוים, אתה לא יכול למנוע את זה שהוא יספק בדמיון שלך. זהו, ראית? זה נספג. שמעת קולות מסוימים, כן, הרחת ריח, הוא יספק. שוב, הוא יספק לפי כושר הספיגה של הדמיון שלך. כן, יש אנשים שיש להם דמיון בעל כושר ספיגה גדול, הם זוכרים באופן מאוד עוצמתי את החוויות, יש כאלו שהם פחות, אבל אין לנו שליטה על עצם הזכירה. כן, אנחנו יכולים פה אנחנו יכולים להגיד, טוב, אני אראה מראה ואני אדאג שזה לא יהיה בדמיון שלי. אין דבר כזה. אני אריח ריח וזה לא יהיה בדמיון. אתה לא שולט על זה. עכשיו, אתה גם לא שולט על כל התרכובות שהדמיון יוצר. הדמיון יוצר את התרכובות שלו בעצמו, ואין לך שליטה על זה. רק מה? פה צריך יותר קצת להתבונן בזה. אנחנו הרי דיברנו על זה שכן לכאורה יש לנו שליטה. זאת אומרת, לדוגמה, אם אני עכשיו אחליט שאני רוצה לדמיין את המגדל פה שאין לו גג מרעפים, ואני בדמיוני עכשיו מרכיב לו גג של רעפים. אז לכאורה יש לי שליטה על הדמיון. אז למה הרמב״ם כותב, הואיל ואין לדעת ולבחירה בשניהם מעשה כלל? אז על החלק הזה זה מובן, כי זה קורה, כן, בלי קשר אלינו. ברגע שיש את המציאות זה יקרה. אבל למה על החלק המדמה אומר הרמב״ם שאין לאדם שליטה בכלל? תסתכלו גם מה הוא אומר, ולא יוכל האדם לבטל פעולתם או להגבילם בפועל מה? אתה לא יכול לבטל את הפעולה שלהם, אתה לא יכול להגביל אותם. למה? עכשיו, מה הראייה שלו? אז הוא אומר, הראייה בשינה. הוא אומר, הראייה לא תראה כי שני אלו החלקים, רוצה לומר, הזן והמדם יפעלו בעת השינה. זאת אומרת, זה אומר שבעצם אתה לא שולט, כי בשינה אתה לא פעיל בכלל. אין לך מודעות למה שקורה איתך. ובכל אופן הדמיונות קיימים, שזה החלומות. וגם הזן, שזה תפקודי הגוף, כן, כל התפקודים האלו שהם קיים גוף מצד עצמו, גם הם קיימים כשאנחנו ישנים, בלי קשר למודעות שלנו. אז מכאן רוצה הרמב״ם להוכיח שאין לנו שליטה. אז זה נכון, אבל לא על הכל אין לנו שליטה. לכאורה בדמיון, כן יש לנו שליטה על הדמיון. כשאנחנו, על ידי המחשבה, כן, גורמים לדמיון שלנו להימצא באיזשהו מצב מסוים. אז איך נסביר את הדבר הזה? אז אולי הרמב״ם מבין שהמשמעות של זה שאנחנו, על ידי החשיבה, אנחנו לא בעצם שולטים על הדמיון עצמו. יכול להיות שבעצם מה שהניתוח הנכון של מה שקורה כשאנחנו, כמו שאמרנו, נניח שאנחנו רוצים עכשיו לצייר בדמיוננו את המבנה שלפנינו עם גג אדום. במציאות אין לו גג אדום. אז לכאורה אני כן שולט על הדמיון. אולי הרמב"ם מבין שזה לא נקרא שאתה לא פועל על הדמיון. הדמיון שלך לא משתנה. אלא מה שאתה עושה, יש לך יכולת להתמקד במחשבתך בדברים מסוימים של קיימים בדמיון. אבל אתה לא פועל על עצם הדמיון. אני אסביר. נניח שאנחנו שמים את המבט שלנו, כן, ניתן דוגמה, נניח אני עכשיו העיניים שלי נמצאות כנגד הקיר. עכשיו מתבצעת, כיוון שהעיניים שלי נמצאות כנגד הקיר, הנפש שלי חווה חוויה של ראייה. כן, זאת אומרת, הנפש שלי חווה חוויה של ראייה, של כל מה שכלול בטווח הראייה של העין, נכון? כן, זאת אומרת, אם אני אפנה את המבט שלי ישר, אז יהיה זווית מסוימת, כן, טווח מסוים, שכלול בראיית העין שלי. עכשיו, אני יכול לבחור, על ידי המחשבה, להתמקד בפרטים מסוימים שהם כלולים בטווח הראייה הזה. כן, אני לא משנה את ה... אני מסתכל על אותו דבר, אני יכול להחליט להתמקד, ואני יכול להחליט לא להתמקד. אני יכול להחליט להתמקד, אני עכשיו עם הפנים שלי פה, אני דווקא מתמקד במזגן שם, על ידי המחשבה. המחשבה כאילו לוקחת את מה שכלול עכשיו בחוויית חוש הראייה, חוויית הראייה, והיא מתמקדת בזה. כן? המחשבה שלי לא משפיעה על הראייה. הראייה היא חוויה חושית, שהיא תלויה באיבר שנקרא עין, שאם האיבר שנקרא עין נמצא במצב מסוים, אז הנפש חווה איזושהי חוויית ראייה מסוימת. ומה שהמחשבה עשתה, המחשבה לא שינתה את עצם חוויית הראייה. היה לי מיקוד של מחשבה בפרט מסוים שכלול בתוך חוויית הראייה, בתוך מה שהנפש שלי חווה בראייה. זה אותו דבר, דרך אגב, אתם תשימו לב, אתם יכולים לעשות את זה במוזיקה. נניח שאתם שומעים מנגינה של תזמורת, תנסו לעשות את זה. אתם יכולים להחליט להתמקד בכלי מסוים. נגיד, תנסו להתמקד בגיטרה בס. לא כל כך שומעים, היא לא רעשנית כזאתי, נכון? אבל היא משפיעה. תנסו להתמקד בה, אתם תראו שאתם פשוט שומעים אותה יותר. עכשיו, מה הפשר של זה? גם מקודם שמעתם אותה. כן, זה מיקוד של המחשבה בפרטים מסוימים של חוויית השמיעה שלנו כרגע. כלומר, חוויית השמיעה קורית דרך האוזן, ואנחנו יכולים לשלוף, כאילו נקרא לזה ככה, מתוך מה שאנחנו חווים פרט מסוים, ולמקד את המחשבה באותו הפרט. ככה לדעתי הרמב״ם תפס את מה שאנחנו קוראים לזה שאנחנו מדמיינים. אנחנו לא באמת משנים את הדמיון. מה שנמצא בדמיון, נמצא בדמיון. כן, קח את הדוגמה הזאת של לשים למבנה שם גג רעפים אדום. הנה, אתם יכולים עכשיו לשים שם גג רעפים אדום. שימו. עשו אותו סגול. צהוב. נכון, אתם יכולים לעשות את זה. אבל מה הכוונה? מה, אתם שיניתם את הדמיון? מה אתם... מראה של גג רעפים, זה לא יצרתם בתוך הדמיון, הוא קיים בדמיון שלכם, מראה של גג רעפים. המבנה הזה גם קיים בדמיון שלכם. מה שאתם עשיתם זה אתם מיקדתם את המחשבה, נכון? מיקדת את המחשבה במראה של גג רעפים, מיקדת את המחשבה במראה של המבנה הזה, כן? ואתה במחשבה, כן? צירפת, אבל אתה לא שינית את עצם הדמיון. זאת אומרת, לא יצויר שבדמיון שלך לא היה את המראות האלו, על ידי המחשבה לא יכלת לפעול שום דבר שם. כן, הרי אתה לא תוכל על ידי המחשבה לייצר בתוך הדמיון שלך דברים שלא קיימים. זה לא יהיה, נכון? אתם יודעים, אנשים עיוורים, אין להם בדמיון צבעים. זה נראה לנו... אין להם בדמיון צבעים. אין להם מראות גם. אין להם... אין להם דמיון של מראות. אתה מדבר איתם על הדבר הזה, הם לא יודעים על מה אתה מדבר. אין להם את זה. עכשיו, גם אם יהיו מאוד מאוד חכמים במחשבה, הם לא יוכלו ליצור את זה, כי אין להם את זה. אין להם את זה בדמיון. זאת אומרת, המחשבה היא לא יוצרת בדמיון משהו. המחשבה מתמקדת מתוך הציורים שיש בדמיון, בציור מסוים שהיא מחליטה להתמקד בו. ועכשיו, כשהיא מתמקדת בשני ציורים, אז אנחנו יכולים, כאילו על ידי המחשבה, במחשבה להצמיד את הציורים האלה. ואז זה כאילו אנחנו יוצרים דרך ה... אבל זה לא שינוי בעצם הדמיון. זאת אומרת, הדמיון הוא פועל בלעדינו. זה מה שהוא אומר שאין לאדם שליטה על הדמיון. אין לדעת ולבחירה, בשניהם מעשה כלל. זאת אומרת, אין פה שום שליטה על מה שיש בדמיון. עכשיו, לכן הרמב״ם רוצה לומר שאין מצוות ועבירות שקשורים לחלק הזן ולחלק המדמה. אבל לחלק המרגיש יש מצוות ועבירות. עכשיו אני עושה שיעורי בית לפורים, שאתם תנסו לחשוב איזה מצוות יש לנו במרגיש. זאת אומרת, זה שהמתעורר משותף, שותף למצוות ולעבירות, זה פשוט, כי המתעורר זה מה שמניע לנו את הגוף. הגוף שלנו הרי הוא דומם, אז מה מניע אותו? הנפש. מה בנפש מניע את הגוף? המתעורר. אז זה שפשיטה שהמתעורר הוא קיים בכל המצוות, כן? אם לא תניע את הגוף ליטול תלוליו, אז אתה לא תיטול תלוליו. כלומר, אם במתעורר שלך לא יהיה את ההנאה שלה. אז זה אני מבין. למה צריך את המתעורר במצוות? וגם ביחס לעבירות. זאת אומרת, אם נניח שאתה צריך למנוע מהגוף כל מיני מצבי עבירה, כן? אז מי ששולט על הנהגת הגוף זה המתעורר. הוא מנהיג את הגוף. הוא מנהיג את הגוף להיכנס למקום מסוים ולהימנע מכניסה. מאותו מקום. כן, אז זה המתעורר. אבל איך המרגיש הוא שותף לעבירות ולמצוות? איפה יש לנו מצוות במרגיש? איפה יש לנו עבירות במרגיש? אז זה בעזרת השם, בלי נדר, בפעם הבאה אנחנו נדבר על הדבר הזה. כן, כי לכאורה זה קשור למתעורר עצמו. למה על המרגיש יש לנו שליטה? איך אתה מרגיש שיש לנו שליטה? האם אתם יכולים להחליט שאתם לא תשמעו עכשיו את הדיסק הזה שחותך פה? אתם שומעים אותו? אתם יכולים להחליט שאתם לא תשמעו אותו? אין לך שום אפשרות להחליט שאתם לא תשמע אותו. אתה יכול להחליט לא למקד את המחשבה בחוויה הזאת. כן? זה אתה כן יכול להחליט. ואז היא תהיה פחות רבת רושם. כמו שאמרנו, זאת אומרת, שמיקוד המחשבה במה שהנפש חובה, מה שהנפש מרגישה, בחוויות, בחושים, זה אפשרי. אבל אתה לא יכול למנוע את זה. אז אנחנו גם לא שולטים לכאורה על המרגיש. זה דבר הרמב״ם כותב שאנחנו שולטים על המרגיש. ודבר נוסף, איפה הוא מצא המצוות והעבירות במרגיש? המצוות והעבירות זה פשוט בגוף. והנעת הגוף זה המתעורר. טוב, אז זה שתי שאלות שאנחנו נצטרך לדון בהן בעינינו בפעם הבאה. כן, אנחנו בפרק י' ב'
ג'
י' ג'